بوكر خمس بوكر كف باب بيار لي 53 سنين ילד בן 6.5, זוכר את האזעקה. האוויר. וההורים שלי אמרו לי, בי ולאחי, אמרו לי, אנחנו צריכים ללכת, לא היה לנו מקלט בבית, בחיפה. אמרו לנו שאנחנו צריכים ללכת, לשבת ו... איזה מקום בתוך הבית, שיש בו איזה מין מוגן כזה יותר. ואז אחרי 7, אני חושב, או 8, אני זוכר, פתחנו את הרדיו, ושמענו שמטוסי חיל האוויר של ישראל, במבצע שנקרא מבצע מוקד, השמידו את רובו של חיל האוויר המצרי, וגם פגעו בחיל האוויר העיראקי והירדני, והתחילה מלחמת ששת הימים, כשזה לא צמח על קרקע כזאת ביום כיפור, זה היה הפתעה מוחלטת, ממש לא ציפינו לכלום, כלום, כלום, פשוט היה רגיל, יום רגיל לגמרי, השבועות שלפני היו רגילים לגמרי, לא היה שום דבר, ההפתעה פשוט אי אפשר לתאר את זה. פה זה לא הייתה הפתעה, כיוון ש3 שבועות קודם, אני מקווה שאתם יודעים, אם לא אני ממש אגיד את זה בדקה, אבל אני קורא לזה שיחו בכל נפלאותיו. יש מצווה, אומרים את זה כל יום בתפילה, יש חובה עלינו לשוחח, לשוחח, לדבר בינינו על נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? פשוט מאוד. היום בארוחת ערב, ומחר, ומחרתיים, במשך הימים הקרובים, וגם בבית בשבת, מבקשים מאבא ואמא, ספרו לנו על מלחמת ששת הימים. הולכים, קוראים קצת דברים, יש חוברת מאוד יפה של דוקטור חגי בן ארצי, על כל חג, הוא כותב, כמעט על כל חג כבר יש לו, ממש חוברת כזאת קטנה, גם מי שיש לו בעיות של קשב וריכוז, יכול לקרוא את החוברת הזאת בחצי שעה, אבל תוך חצי שעה, אתה יודע מה קרה. אתה יודע את הבסיס של מה שקרה. ומה שקרה, כמו שאמרנו, נגיד את זה במילה רק ככה בשביל להיכנס לדברים. מה שקרה זה שביום העצמאות של אותה שנה, אי בייר, ממש באמצע יום העצמאות, באמצע המצעד של יום העצמאות, הביאו פתק לראש הממשלה ולרמטכ"ל, שהנשיא נאצר, אגב, שלחם נגדנו גם ב-48, הוא היה מפקד חטיבה, אני חושב, בחטיבה המצרית, בצבא המצרי, הוא היה נשיא מצרים, הוא סגר את מצרי איראן, וזה בעצם הייתה סוג של הכרזת מלחמה, כאילו כלכלית, אבל זה לא נגמר בזה, הוא קידם כוחות, הוא קידם כוחות שהיו כנגד הסכמי שביתת הנשק, שהיו בשנת 49, 1949, אחרי מלחמת השחרור, הוא קידם כוחות ודיוויזיות מצריות ש... התחילו להתקדם לכיוון ישראל, ומאותו רגע היה פחד עצום במדינה, ממש אי אפשר לתאר את החשש שהיה לאנשים במדינה הצעירה הזאת, אנחנו מדברים על אנשים שעברו את השואה, אנחנו מדברים על אנשים שסוף סוף כאילו הגיעו לארץ, התחילו להקים אותה, עברנו את מלחמת השחרור, הצלחנו לעמוד נגד האויבים ולהתחיל להקים את המדינה, והנה אנחנו שומעים שצרים עלינו מכל הכיוונים מתאחדים ביחד, ובעצם זוממים להשמיד אותנו, שזאת הייתה באמת הכוונה, והיה ממש, ממש תחושה מאוד קשה, אפשר לתאר את התחושה, ואתי ילד, רק זוכר ככה מהעיניים של המבוגרים את ה... את ה... את הדאגה, הדאגה העמוקה ש... שהייתה בליבם, היו בדיחות, האחרון יכבה את האור, זוכר את דודה שלי נכנסת דנו הביתה, וככה אומרת לי, אמא שלי, מה יהיה, ככה אתה אותו ילד, אתה שומע שני אנשים מבוגרים, מה זה מבוגרים? אז ההורים היו מבוגרים, לא כמו היום שההורים ברוך השם צעירים, אז חסיד מבוגרים, אחרי דברים שהם עברו בחיים, מה יהיה וזה, ממש אתה שומע את הדיבורים ביניהם, ו... מתחיל לגייס, מתחיל לראות גיוסים. אבא שלי, זוכרו לברכה, כבר היה מעל גיל צבא, ולא היה בהגה. כל ערב הוא היה יוצא, והיו צריכים לשים סרטים שחורים על החלונות, והיה הפעלה, אסור היה להדליק את האור בלילה, כל ערב היינו יושבים בחושך. היה פחד כזה בתור ילד, לשבת בחושך. ולמה שמנו סרטים שחורים, שהם יבואו מטוסים של האויב, ולא שלא יראו אור, שלא ידליק אור בבית, אם יהיה מעט אור בבית, שלא יראו אותו, שלא ידעו לאיפה להפציץ, כאילו, עלתה מוחלטת. כאילו לא יראו את, לא יראו את חיפה, כאילו, בקיצור, וזהו, ואז, כן, זהו, בדקה, ואז, כמו שאמרנו, התחילה המלחמה, ופה אני מקווה שכולם יודעים את התוצאות, השם שלה אומר את הכל, 6 ימים, 1.5 יום בסיני, יומיים, יהודה, שומרון, ירושלים, חברון וכל השאר, עוד 1.5 יום רמת הגולן, וזהו, זה התחיל ביום שני ב-6 בבוקר, ובשבת של אותו שבוע פשוט נדמו התותחים, כמו שאומרים, מה, זהו, מלחמה נגמרה, נגמרה, לא התש... זאת אומרת, התשה הייתה אחר כך של שנים, מלחמת התשה הייתה 3 שנים בתעלת סואץ ובסיני, אבל... לא כל יום כיפור שמלחמה הייתה 3 שבועות, ואחר כך היה חצי שנה של התשה וכוחות שהיו, פשוט נגמר, זהו, פשוט נכנעו, פשוט ברחו, ולא שלא מתו חיילים, מתו למעלה מ-700 חיילים, זה לא הולך ברגל, זה משפחות שכולות והכל, וכמובן לא בא ככה בזה, אבל היה פשוט תדהמה בארץ, היה תדהמה בכל העולם, פשוט מלחמה שאי אפשר ללמוד אותה, שמעתי פעם הרצאה של מישהו היסטוריון צבאי, שאומר שבכל המכללות הצבאיות בעולם, את מלחמת ששת הימים לא לומדים. לא לומדים כי אי אפשר ללמוד. זאת אומרת, היא לא עומדת בשום קנה מידה של מלחמות, נקרא לזה, הקלאסיות. אי אפשר להסביר אותה. אפשר להסביר אותה בכלים רציונליים, בכלים הגיוניים, ולכן פשוט, אומרים, זה, שים את זה בצד, זה לא, זה משהו פה, מילים שלנו, כמובן, אנחנו נקרא לזה נס, נקרא לזה השגחה מיוחדת מאוד. אז אני אומר קודם כל, כדבר ראשון, אני באמת חושב שזה ממש חובה, חובה לגמרי לא להיות בורים בכלל, ובטח לא בכל זמן שזה, אם זה כל... כל מלחמה, כל תקופה, אם זה יום העצמאות, אז זה ללמוד על מה שהיה אז, ואם זה עכשיו, 6 הימים, אז באמת לנצל את הימים האלה, זה להבין לעומק מה היה. אופוריה מאוד גדולה, ושמחה מאוד גדולה, והרבה מאוד השפעות מאוד מאוד חיוביות, זאת אומרת, לדוגמה, מבחינה כלכלית, לפני המלחמה היה מיתון מאוד חזק, לפני המלחמה, התחיל סגסוג, עלייה לארץ. לפני כן היה חשש גדול מאוד לעלות לארץ, כי המדינה הייתה ממש בחיתולים שלה, ובעיות של פרנסה וביטחון, לא פשוט. הייתה עלייה גדולה לארץ, גם מארצות הברית, זה גם עורר את יהודי ברית המועצות. יהודי ברית המועצות, מסך הברזל, הם למעשה היו מאוד מאוד רחוקים מיהדות, מלחמת ששת הימים פשוט העירה בתוכם איזה ניצוץ פנימי עמוק, יהודי, שפתאום ראו, וואו, יש יהודים בעולם, ויש עם ישראל, ויש לו מדינה, ויש לו כוח, ויש לו צבא, ומה קורה פה, וזה עורר אותם את כל התנועות של העלייה לארץ, שלקחו הרבה שנים עד שזה יתממש, אבל בסופו של דבר זה התממש, התממש בגדול, והיה לזה הרבה מאוד השפעות חיוביות. אבל אנחנו רוצים, ככה בשיחה הקצרה הזאת, לנסות לנתח לעומק נקודה אחת, שמדעתי מאוד משמעותית עד היום בכלל ולנו בפרט. ובואו נתחיל מזה שבהסתכלות מאוד פשוטה, אתם יכולים לראות את זה גם במאמרים שנכתבו על הנושא הזה, שתי תנועות מאוד מאוד, נקרא לזה משמעותיות בעם ישראל, אידיאולוגיות, צמחו בעקבות מלחמת ששת הימים, קו נטו יום כיפור, כי זה לקח כמה שנים, עד שהתנועות האלה, מה שנקרא, יצאו בגדול. שתי התנועות הן כמובן תנועת שלום עכשיו ותנועת גוש אמונים. עצם העובדה שבעקבות אירוע מסוים, משמעותי, כמו המלחמה הזאת, צמחו תנועות שהן תנועות שכבר נמצאות פה כמעט 50 שנה על במפה הישראלית, בצורה כזאת או אחרת, אבל מוחזות פה בצורה משמעותית, היא ודאי סימן לזה שיש פה אירוע שהיה עד היום נטוש במחלוקת מאוד גדולה איך להתייחס אליו למה שקרה פה עכשיו. ושורש המחלוקת, ממש במשפט אחד, זה כמובן יותר מורכב קצת, אבל נגיד את זה ככה בקצרה למה שאפשר להגיד ככה בטווח הזמן הזה, ברור ששורש המחלוקת הוא בשתי שאלות מרכזיות. שאלה אחת זה איך להתייחס לחבלי ארץ ישראל? איך להתייחס? האם זה מקומות קדושים? האם זה מקומות בעלי ערך היסטורי? האם זה מקומות בעלי ערך דתי? כן, חברון, בית אל, לא מדבר על ירושלים, עיר העתיקה, הבית, וכן על זה הדרך. האם זה מה שיש פה? או שהצד השני של המשוואה, שהוא כמעט תמיד שאנשים שבאמת מבחינה אמונית, מבחינת ההכרה הדתית, פחות מכירים בדרך כלל לעומק את הערך באמת של הדבר הזה שנקרא ארץ ישראל, השטחים האלה, המקומות האלה, שאנחנו מקפידים גם לא לקרוא להם שטחים, זה לא צריך להשתדל, אנחנו לא קוראים להם שטחים, אנחנו קוראים להם שטחי יהודה ושומרון, חלת אבותינו, וכמובן שאחרים, באמת בעיקר האידיאולוגים שבהם, הם קוראים לזה מקומות כבושים, שטחים כבושים, שטוב שכבשנו אותם, כי זה יאפשר לנו עכשיו לעשות שלום. זאת אומרת, האמונה מאוד חזקה וגדולה של האנשים בתפיסה הזאת, שאחר כך הולידה את שלום עכשיו, הייתה שיופי, מצוין שניצחנו, ומצוין שהשטחים האלה עכשיו בידינו, כי עכשיו הערבים יהיו חייבים לעשות שלום. כי השטחים הם בידינו, הם יקבלו חזרה את השטחים, אנחנו נקבל תמורת זה את השלום, ובא לציון גואל, וזהו, אנחנו נפוח ביחד, נחיה לנצח בשלווה ובשקט וכו'. שתי התנועות האלה, הם, תשימו לב אגב, בכלל ב, 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 בחיים, וגם במדינה, זה דבר שרואים אותו הרבה פעמים, שאם יש לך נגיד 100% של אנשים, נגיד שיש לך מיליון אנשים, לא משנה, תכפילו את זה, אז בדרך כלל מה שיקרה, אפילו בפוליטיקה רואים את זה. יהיה לך 5%, אולי גג 10% של תנועה אידיאולוגית מאוד חזקה בצד אחד, יהיה לך גם בצד השני, אותו דבר, 5-10% שיבואו לידי ביטוי ב5 חברי כנסת, או ב7 או ב10, אבל עדיין תנועה יחסית קטנה, שבציבור זה יהיה לך 100,000 פה, יהיה לך 200,000 פה, אם זה, 100, אם זה מיליון, אם זה 7 מיליון, אז יהיה לך 200,000 או 300,000 פה, ו-300,000 פה, ובאמצע יהיו כמה מיליונים שהם, זה לא שאין להם אידיאולוגיה, ואין להם דרך, ואין להם זה, אבל הם אנשים שיותר, פחות חדים על העניין, פחות חמים על העניין, פחות ככה זה, הם, יש להם בגדול איזה דעה, והם ככה הולכים אחרי מי שפחות או יותר הולך בדעה שלהם, הם ככה זורמים אחריו. ומי שמוביל, שמוביל דעה, מי שמוביל מהלכים...
למה לא לתחות לאחרי השיחה כללית, יאיר?
בפעמים אלה שבאמת ככה אוחזים בזה חזק. ופה אנחנו מגיעים ככה באמת לשורש העניין. אז כמובן, התפיסה שלנו אנחנו מכירים, הוא שלח לנו ברכה גדולה, חבלי ארץ ישראל, אנחנו צריכים להחזיק בהם, יש לנו מצווה בתורה, ולגור בכל שטחי ארץ ישראל,
והוציאה
את זה בגדול, בכוח אל הפועל,
אחרי שיפור
כידוע, כאילו עם ההתיישבות,
זה מרבים איתי כאילו, מה שאתם מחליטים כאילו?
איתן!
לי זה נראה מגוחף.
ומאות יישובים וערים, ועוד היה מתויה בעזרת השם להמשיך ולגדול בעניין הזה.
אז יש פה איזה שלושה אנשים, איתמר.
ואז מגיעה ההתמודדות המוסרית הגדולה, שאנשי שלום עכשיו מבטאים אותה בצורה הכי חזקה, באים ואומרים, חברים, אתם שוכחים דבר אחד, שיש פה, אחרי הכיבוש הזה, אנחנו היום שולטים על מאות אלפים, וזה כמובן אז, זה גדל כמובן להרבה יותר, של ערבים שמגדירים את עצמם פלסטינאים, ואפשר להתווכח עד מחר ולהגיד, מה זה, זה אין בכלל עם כזה פלסטיני, זה היו פה בכלל לא היו פה לפני... אפשר להגיד הכל, תכלס במציאות בפועל, יש פה אנשים שגרים. ועכשיו, אני רוצה לומר משהו שמי שמכיר את מה שקרה שם במלחמה, יודע שזה ממש מהקדוש ברוך הוא. למה? כי מה היה נגיד בחברון, אתם יודעים? מה שהיה בחברון זה שקודם כל זה ידוע שהרב גורן לבד כבש את חברון. ומי שלא יודע, אגב, זה ספר מטורף ומדהים, באמת אם לא קראתם אותו, הספר חיים, שנייה גלעד, רק לא, אפילו ברצף שנייה אחת, ספר החיים של הרב גורן, פשוט, הוא באמת ספר מרתק, אי אפשר להגיד את זה, זה אדם מיוחד ביותר, ובתוך הספר הזה הוא מתאר, הוא היה הרב הראשי של צה"ל, הוא היה כידוע לוחם, הוא לא היה הרב כזה שנמצא במשרדים, הוא היה נמצא בשטח, והוא, עם הג'יפ שלו והנהג, נסע, מה שנקרא היום בכביש 60, נסע מירושלים לדרך גוש עציון, לחברון, דרך חלחול, דרך כל המקומות האלה שהיום, בוא נגיד, יש אנשים שפוחדים עוד לנסוע שם, למרות שצהל נמצא שם, ומכל המקומות, איפה שרק ראו ג'יפ שלו, דגל לבן, דגל לבן, דגל לבן, דגל לבן, עבר ככה, הגיע את כל זה, הגיע עד מערת המכפלה, לפני שכל צהל הגיע אחריו, לפני שהגיעו אחריו הכוחות המסודרים, הגיע הראשון, הגיע למערת המכפלה, עלה, שם דגל, וכולם מסביב בבתים, כולם עם דגל לבן, אבל יותר מזה, אנשי חברון רצו לברוח, זה ידוע, אנשי חברון, כמו גם יש אחרים במקומות אחרים, מתו מפחד. בחברון בעיקר, למה חברון מתו מפחד בעיקר? זה ברור, כי מה היה ברור להם שאנחנו הולכים לעשות? להחזיר להם מהמאורעות תרפ"ט, אנחנו הולכים לקרוא להם את הצורה, אנחנו הולכים פשוט לשחוט אותם, כמו שהם שחטו אותנו. ולכן הם התחילו לברוח. ואז בא האדון משה דיין, ואמר להם, לא, 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 חבר'ה, הכל בסדר, אנחנו לא הולכים לגוע בכם, אנחנו לא הולכים לעשות לכם שום דבר רע, תרגעו, אתם יכולים להיות פה, הכל בסדר, אנחנו אנשים טובים, אנחנו לא עושים שום דבר, בואו בואו, תשארו פה, הכל טוב, הכל בסדר. עכשיו, הנקודה הזאת, היא ברגע הראשון מאוד מכעיסה. כי אתה אומר, יאללה, איזה הזדמנות זה היה? תאר לך שמו במלחמת השחרור, הם את השחרור, אף אחד לא מדבר על זה שהרבה ערבים ברחו, וגם כל החבר'ה, כאילו, יפי הנפש שאומרים, מה, יש פה ערבים, וכל זה, גם הם יודעים שמלחמת השחרור, ערבים ברחו, והם לא אמרו להם, תחזרו וזה. הם אמרו, לא, אז מה אנשים אומרים? אנשים אומרים, מלחמת השחרור זה היה מלחמה על קיומה של המדינה. ולכן שם היה מה לעשות, באמת, סילקנו אותם, והם ברחו, והיינו חייבים את זה בשביל להקים את המדינה. ומי שיודע, יש הרבה מאוד מקומות היום בארץ, בצפון תל אביב, הם יושבים שם על שייח' מונס, שזה כפר ערבי גדול שברח, וכן הרבה מקומות אחרים בארץ יושבים על יישובים ערבים שברחו. אבל זה היה מותר, כי זה היה מלחמה על קיומה של המדינה. אמרו ששת הימים, זה לא ככה. כבשנו, אנחנו כבר מדינה, לא צריך להתעלל בהם, שישארו פה, יחיו, אנחנו נטפל בהם. עכשיו אתה יכול לכעוס על זה ולהגיד, דיין, למה עשית את זה? טמבל אתה, מה אתה לא נורמלי? היינו היום במקום אחר לגמרי, בלי אינטיפאדה, בלי זה, בלי זה, הכל היה טוב. אבל אנחנו כאנשי אמונה יודעים שכשקורה דבר כזה בסדר גודל כזה, לא רק המלחמה עצמה, זה ברור, אבל גם דבר כזה שכאילו נשלח איזה מישהו, בסדר, אז הוא אדם מסוים, אבל, הוא, אבל, אבל המציאות היא בסוף מושגחת, והם פה. ואתה שואל את עצמך, באמת למה? אתה שואל את הקדוש, מנסה לשאול, מנסה להבין, מנסה להבין את המהלך האלוקי. הקדוש ברוך הוא, למה לא? כבר, הבאת לנו כבר כזה ניצחון במלחמה. באמת, כאילו כבר, הלאה, כאילו, באמת, כאילו, הבאת מתנה, אין מה להגיד, הבאת משהו שהוא לא מהעולם הזה. תביא אותו עד הסוף. כאילו, כבר, תגלגל את הדברים ככה, שזה יהיה עד הסוף, וכולם כבר ילכו מפה. למה לא עשית את זה ככה? אז פה אנחנו מגיעים לנקודה המרכזית, שהיא, יש לה שני היבטים, ובזה אני אסיים את דבריי. זה לא פעם ראשונה, שבארץ ישראל עשינו מלחמה, כבשנו, ונשארו פה תושבי הארץ, נשארו תחת השלטון שלנו. מתי זה היה הפעם הראשונה? מי שלמד ספר שופטים עם הרב שלומי בשבועות הקרובים, חידה ניקר, אז ממש בתחילת ספר שופטים, הכתוב מספר, נקרא שלושה פסוקים. סוף פרק ב', סוף פרק ב' בספר שופטים, והיה עם זה שאני עומד, אני חושב, אומר ככה, למען הסוד במת ישראל, השומרים הם בדרך השם ללכת בם כאשר שמרו אבותם, וינח השם את הגויים האלה, שימו לב, לבלתי הורישה מהר ולא נתנם ביד יהושע. ואלה הגויים אשר הניח השם אל הסוד במת ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען. רק למען דעת דורות לישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. מה כתוב כאן במילים פשוטות? כתוב כאן ככה, קדוש ברוך הוא בכוונה השאיר, יהושע כובש את הארץ, נכנס לארץ, מסתער על הארץ, אנחנו מכירים את מלחמות יהושע, הוא אכן כובש את כל הארץ, אבל נשארים פה כיסים לא קטנים בכלל, של הכנענים שהיו גרים פה לפני כן. והם פה. למה? אותה שאלה. הכתוב שואל, הקדוש ברוך הוא כבר, נתת ליהושע, נכנסת, עשית לו ניסים, יריחו, זה, כובשים, מלחמת הדרום, מלחמת הצפון. למה אתה משאיר את האנשים האלה? התשובה היא, לנסות בם את ישראל, ללמדם מלחמה. מה זאת אומרת ללמדם מלחמה? ללמדם מלחמה, הכוונה היא ללמד אותם, למה נלחמים? שימו לב טוב. ללמד אותם למה אתם נלחמים. זאת אומרת, כאשר הארץ היא ריקה, ואין בה אף אחד שעומד מולך ואומר, רגע, אתה פה הבעל הבית, או אני פה הבעל הבית? המקום הזה שייך לך, או שייך לי? אם אין לך את הבירור הזה, אתה גר במקום פשוט בצורה טבעית, נכנסים לארץ, אומרים טוב, נחמד, מקום יפה, ארץ ישראל, הלאה, סבבה, מעולה, אתה לא מברר לעצמך לעומק, רגע, למה אני פה? למה באמת אני ולא הוא? מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שעם ישראל באמת יהיה חייב לברר לעצמו את הדבר הזה לעומק? הוא אומר, אני אעשה את זה ככה. אני אשאיר פה אנשים. לא 2.5 אנשים. אני אשאיר פה כמויות של אנשים. האנשים האלה, כל תפקידם מצד הקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד. זה ללמד את עם ישראל למה הוא פה. ככה בימי יהושע, וזה התנ"ך ממש כותב את זה במפורש, ודי ברור שגם בתקופה שלנו זה בדיוק אותו הדבר. לא במקרה אנשי חברון נשארו, ולא אנשי שכם ואנשי זה, נשארו פה במהלך האלוקי, כדי לומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני רוצה שתבררו לעומק, ולא בצורה שטחית. לא שתגידו, גרנו פה פעם, חזרנו לפה, מקום נחמד, הארץ נחמדה, בסדר, יש נופים יפים, יש חרמון, יש כנרת, יש בסדר, זה גובל בכל מיני יבשות, מגניב, נחמד. לא, זה לא מספיק, זה לא מספיק נחמד, זה לא מספיק שגרו פעם, וזה זה, זה צריך הבנה, צריך חיבור מאוד משמעותי. החיבור הזה יקרה, הגויים ייפסק תפקידם, וממילא הם גם, הם יפסיקו להיות פה, בין אם הם יפסיקו להיות פה פיזית, או שיפסיקו להתנגד למציאות שלנו פה, ורק ברגע אחד זה יקרה. ברגע שבו אנחנו, שאנחנו עם ישראל, נכיר בדבר הזה בצורה עמוקה. ולהכיר בזה בצורה עמוקה, זה לא מספיק שאנחנו פה, עכשיו יושבים פה 20 איש, ומכירים את זה בצורה עמוקה, וגם לא כל החבר'ה של ישיבות ההסדר והמכינות והישיבות הגבוהות והמדרשות והיישובים ביהודה ושומרון ובעוד כמה קהילות דתיות לאומיות ברחבי הארץ, אלא שעם ישראל כולו מבין לעומק למה הוא נמצא בארץ, מה זה בדיוק הארץ בשבילו, מה זה העם הזה בשבילו, מי זה העם הזה בשבילו, מה שליחותו של העם הזה, איך הוא עושה את השליחות הזאת? על ידי התורה. אז מה זה התורה הזאת? ומה העומק שלה? ומה הדרך שלה? וכן, אז זה הדרך, אפשר לדבר על זה המון. אבל אני רוצה רגע לעבור לנקודה השנייה, שהיא מאוד חשובה, ואז נסגור את הדברים. האמירה של האנשים כמו שלום עכשיו, שאומרת, חברים, אתם חייבים לתת איזשהו מענה מוסרי, אמיתי, לאותם ערבים שנשארו לגור פה, זאת התמודדות מוסרית שמאוד חשוב להתמודד איתה באופן עמוק ואמיתי, ולא לבטל את זה כלאחר יד. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, שטויות, מה, בסדר, שיסתדרו, שילכו מפה, שהם לא רוצים. לא, זה שלנו. אנחנו בעלי המקום הזה, ארץ ישראל שלנו, ביררנו את זה לעומק, למדנו את זה לעומק, למדנו ספרים, למדנו זה, הכל. זהו, והם יש להם ברירה, רוצים שיחיו פה, זה מה יש, אנחנו פה, זה, שזה, אם לא רוצים, יש להם 22 ארצות ערב, שילכו לשם. בסוף, התורה שלנו היא מוסרית. התורה שלנו היא ערכית. התורה שלנו היא אוהבת אדם. היא שומרת על זכויות אדם. היא מתייחסת לכל אדם בעולם, בתנאי שהוא כמובן, אם הוא אויב, אם הוא פוגע בך, אתה צריך להיכנס בו בכל הכוח, בכל המוסר הזה, תעיף אותו לכל הכיוונים, ואל תרחם על אכזרים, ואת תהיה יפה נפש במקום שאסור להיות, זה בכלל לא מדובר על זה. וכשאתה חייל, והצבא בכללותו, ואתה כשאתה חייל, אלה שהיו חיילים, יש להם עוד מילואים, ואלה שעוד לא היו, אלה יהיו, זה די קרוב. כשאתה חייל, אתה צריך לעשות את העבודה שלך בצורה הכי ברורה, הכי מדויקת, הכי נקייה, אבל גם כן, בצורה מוסרית. אני אספר לכם, בעניין הזה, סיפור שאני לא אשכח אותו, זעזע אותי, מילואים הראשונים שעשיתי במחנה פליטים שנקרא נור א-שמס, ליד טול כרם. אני לא הכרתי אותו, אולי גם אתם לא הכרתם אותו, מי שבמקרה מכיר אותו. אז יש עיר גדולה טול כרם, ליד העיר כמעט זה בכל מקום ככה, יש עיר, וליד העיר יש מחנות פליטים, שזה עד היום הם משמרים כמובן את הפליטים האלה, בכוונה, כל ארצות ערב וכו', זה כמובן מבחינתם מגינים קלף כזה, יש פה כמובן לא נכנס בכלל לכל הפוליטיקות שיש פה וזה, ויש פה הרבה. הכל פנים, מילואים ראשונים, אינם טנקיסט, אבל מילואים של חיר, סיורים בתוך נור השמס, הולכים קבוצה, כיתה של חיילים, משהו כמו 10 חיילים, יוצאים לדרך, ממקף בראש או הקצין, אני לא זוכר, כמה חיילים, ומתחילים סיור נוכחות בתוך המחלקה. ואז אחד החיילים, אחד החבר'ה במחלקה, קח את הרובה, את הנשק, מתחיל לראות על דודי שמש. ככה, כמו... זה ככה מתחיל, טק, טק, מוריד עוד שמש, רואה שהמים יוצאים, מבסוט, כולו מחייב. אמרתי לו, אמרנו לו שם כמה חבר'ה, לא הסדרניקים, לא כלום, הייתי כבר בגדוד חילוני, רגיל לגמרי, בקושי היו בן אישי, כמעט לא היו דתיים בכלל, ואומרים לו, כמה חבר'ה, תגיד, מה, למה אתה עושה את זה? מה העניין? מישהו נתן לך, אתה בממקף, הוא כזה, זה מילואים, זה לא כמו בסדיר, נגיד מישהו יעשה את זה, הממקף ירים אותו על פי, ולתק אותו, ואני לא יודע מה יעשה לו. אבל זה מילואים, זה כזה, מה הממקף? כאילו, זה אחד מהחבר'ה שהוא בסדר, שהוא אני מפקד, אבל לא באמת יש לו כזה כוח וכזה סמכות. אז הוא אומר, מה אתה עושה פה? לא, עכשיו לא דתי הבחור, כן? מזלנו, הוא לא דתי. דתי, היו אומרים, זה הדתיים האלה, תראו וזה. אבל הוא אומר, לא, אנחנו צריכים להיכנס בהם, צריך להראות להם פה מי הבעל הבית פה, אני לא אתן להם ככה. אני תמיד אומר, כשהגעתי בלילה, זה היה היום הראשון, כשהגענו בלילה לבסיס, מי היה הכי, לא רוצה להגיד את המילה שאומרים בצבא, לאלה שמתייחסים לחברים שלהם הכי, הכי לא בסדר? הבחור הזה, תמיד בשמירות, מנסה לברוח מהשמירות, ולברוח מהמטבח, וסנג'ר אחרים, וכל הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא ש... בואי לא, תשמע, יש פה... יש מפה, יש מגד, איזה, אם יגידו לנו הוראה שבשביל ההרתעה שלנו צריך פה להוריד פה דודי שמש, אז זה בכאב, אבל נעשה את זה. נעשה את זה כי אם מישהו שם למעלה חשב שזה נכון, וצריך לראות פה מי פה הבעל הבית, ושיהיה פה פחד, וזה יכול למנוע פיגועים מחר, אז עם כל זה שזה לא נעים, אנחנו נעשה את זה עם כל הכוח. כי אנחנו לא מוסרים עקומים, אנחנו מוסרים בריאים וישרים. אבל אם לא קיבלת פקודה, וזה לא נראה שזה הנקודה פה, אז מה, למה? אלא מה? זה סתם מין, על זה נאמר, הכיבוש משחית. כלומר, כשאנשים שרואים את הדבר הזה, אומרים, אתם רואים מה הכיבוש עושה? אתה מגיע עם נשק, עם כוח, לאנשים שאין להם זה, ואתה מתעלל בהם, ואתה עושה להם כל מיני דברים, אז תראה מה הכיבוש עושה, אז עדיף שלא תהיה פה בכלל, ולא תהיה כזה מושחת, ולא חכה לבידות טובות, בידות רעות. עדיף שלא תהיה פה. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא משאיר אותם פה, זה משהו שבעצם מאתגר אותנו בשתי הנקודות האלה. נקודה אחת, נקודת המוסר. כלומר, איך אנחנו בו זמנים, זה לא דבר קל. זה לא דבר קל, אבל זה דבר שהוא לגמרי אפשרי. איך אנחנו בו זמנית יכולים מצד אחד לשלוט בשיא הביטחון, בשיא העוצמה והאמירה, זה שלנו ואין בזה בכלל פשרות, זה ארץ אבותינו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, לא נתן לנו את הרשות בכלל לוותר על זה, זה משהו שיש לנו פה שליחות גדולה, אנחנו לא פה בשביל שיהיה לנו איזה, אנחנו מחפשים פה עכשיו איזה כוח, ואיזה ארץ גדולה עם המון שטחים, ואיזה עושר כלכלי או פוליטי או צבאי. לא, זה בכלל לא הנקודה. כל זה משרת את היותנו עם השם, עם סגולה, עם עם שליחות מוסרית, רוחנית, ערכית, שמביא לעולם צדק ויושר ומידות ומוסר וערכים מאוד נעלים וחוכמה ותורה, שזה אנחנו פה. ואת זה אנחנו צריכים לעשות כשארץ ישראל שלנו, הבוקר דיברנו בשיעור כללי, שחבלי ארץ ישראל צריכים להיות כולם שלנו בשביל לעשות את השליחות הזאת. ככה אנחנו גוי אחד בארץ, אנחנו מאוחדים ויכולים לעשות את שליחותנו. זה מצד אחד צריך להיות הכי ברור, ואת זה צריך לברר לעומק, ועד שזה לא יבורר לעומק, אז זה באמת לא תיפטר הבעיה. אני תמיד אומר, ומתחזק בזה יותר ויותר עם השנים, שהשמאלנים צודקים שאין פתרון צבאי לבעיה. עכשיו, מה מתכוונים אין פתרון צבאי? במבט שלהם אין פתרון צבאי, הכוונה היא פתרון מדיני. מה זה אומר פתרון מדיני? יש נוסחה כבר, התקבעה, שתי מדינות, כאילו יש פה שתי עמים, יש לה שתי מדינות, צריך לתת להם מדינה, וזה יפתור את הבעיה. אין, זה לא ילך עם כוח. המשפט נכון, אבל לא מהכיוון הזה. אין פתרון צבאי במובן הזה, שאתה חושב שרק תהיה פה בכוח הכוח שיש לך, והנשק והטנקים והמטוסים, ותשלוט וזה, ולא תבין למה, לא יעזור, זה לא יעזור כלום. עד שלא נבין את שני הדברים האלה, עד שלא נבין, א', ולא רק אנחנו, כמו שאמרתי, לא רק אנחנו. הזכרתי בבוקר, הסיבה שאנחנו באשדוד, ולא הולכים ליישב את יהודה ושומרון, שזה משהו שיש חשק מאוד גדול לעשות אותו. יש אהבה מאוד גדולה למקומות האלה. כל פעם שאני מגיע לחברון, אני אומר, יו, איזה בסה שאני לא גר פה. אני מגיע לבית אל, אני אומר, מה, יעקב אבינו פה ואני לא פה. אני מגיע לעיר העתיקה בירושלים, ואני אומר, מה, דוד המלך, 2 מטר מפה ואני לא פה. כל מקום כזה שאני מגיע, אני מגיע לשכם, אני אומר, מה, יוסף קבור פה, ואני לא גר פה באלון מורה, ואני לא יודע איפה. יש חשק עצום לגור שם. ואז אתה אומר, רגע, אני אגור שם, וכולנו נגור שם, אבל פה לא יהיה אף אחד שיספר לעם ישראל גם מי אנחנו, מי אנחנו עם ישראל. איזה כוח, איזה ערך... מדהים זה העם הזה, ואיזה תורה יש לו, ואיזה ארץ, איזה ארץ יש לו שנבחרה על העניין הזה. אז לכן בין היתר, באנו לאשדוד, כדי להיות עם עם ישראל ולנסות ביחד להבין את הדבר הזה. אז דבר אחד, הדבר הראשון, הערכי, שהמלחמה הזאת מחייבת אותנו לברר אותו בעקבות זה שנשארו פה כל הכמויות, כמויות האנשים האלה שרק הולכים ולכאורה מתרבים. הדבר הראשון זה הבירור העמוק והפנימי שלנו ושל כל ישראל באמת מי אנחנו ולמה אנחנו פה. והדבר השני, איך אנחנו מצליחים לשלב בין זה שאנחנו פה, לבין זה, אנחנו פה באופן מוחלט, לבין זה שאנשים שרוצים לחיות איתנו, יקבלו מאיתנו באמת את ההתייחסות המוסרית הכי מקסימלית שאנחנו יכולים לתת. וזה אפשרי, וזה דברים שראינו שהם גם קורים, שאמרו לי לא פעם פועלים, עבדו אצלי בבית, בניתי איזה מחסן בגוש קטיף, איזה שבועיים שעבדו אצלי בחצר פועלים, והיינו מדברים כל יום ככה בסוף היום, מקבלים את הכסף, כל יום מקבלים כסף ביד, ככה 100 שקל, זה לא צ'קים ולא אשראי ולא כלום, באים כסף ולכם הביתה, והם נותנים להם סקיות עם בגדים, עם נעליים שכבר לא היינו צריכים, היינו נותנים להם, הם כל פעם היו אומרים לנו, תקשיבו, התקופה הכי טובה שהייתה לנו, זה כשאתם שלטתם, הרי מ-93 מהסכם אוסלו, 94 נכנס ערפאת וכל זה, מאז הם אמרו לנו, החיים שלנו על הפנים. על הפנים, לוקחים את כל הכסף לעצמם, לא חושבים עלינו בכלל, לא חושבים על האנשים הפשוטים, על האנשים קשי יום, על האנשים שעובדים ויש להם משפחות ויש להם זה, אתם כשהייתם פה, היה לנו עבודה, חשבתם בנו. זה מציאות שראינו אותה. יותר מזה, אני אגיד לכם, וזה אני אסיים, סיפור שאני מספר הרבה מאוד פעמים. לפני הגירוש מהגוש, היה לנו מדי פעם, ביקשו מאיתנו לבוא לאיזה חבורה של אנשים מבחוץ, שרצו כאילו להזדהות איתנו, ורצו לבוא לשיח. יום אחד ביקשו ממני לבוא לשיח כזה בגני טל, עם 20 אנשי שמאל ישראלים, מתוכם 2 או 3 ערבים. ערבים ישראלים. כן, ערבים ישראלים, מאולפחם, אני לא זוכר מאיפה, מאיזה, ועוד קבוצת אנשי שמאל, רצו להזדהות ולבוא לדבר. ככה, שיחה על זה. היה סבב, כל אחד היה צריך לדבר, 2 דקות להגיד את האני מאמין שלי. ב2 דקות. הגיעו אליי, אמרתי, אני מאמין באלוקים בורא עולם, שבחר בעם ישראל להיות אור לגויים ולהתוות לו דרך מוסרית גדולה מאוד. לשם זה, הוא בחר בארץ ישראל, שהיא המקום שדרכה עם ישראל יכול לעשות את השליחות שלו לטובת העולם, לטובת אנשי כל העולם, ולכן הכאב שלי מאוד גדול לצאת מגוש קטיף, לא בגלל שעכשיו הולכים להרוס לי את הבית, ואני הולך לגלות, אני לא יודע לאיפה, והמשפחה והעבודה וזה 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 וזה, זה על הצד, לא נדבר על זה כרגע, הכאב הלאומי שלי, גדול בגלל שעכשיו עם ישראל פחות יכול לעשות טוב את השליחות שלו. וככה, שתי דקות, גמרתי, הערבי שישב מולי, ממש מולי ישב, קם, התחיל ללכת אליי. את האמת, ברגע הראשון, אני זוכר שככה הרגשתי שאני מחליף צבע, מאדום ללבן, והיה לי פחד שהוא בא ככה, הכניס לי איזה אגרוף. זאת אומרת, כאילו, לא היה פשוט. זאת אומרת, הבא ואתה אומר לו, אנחנו עם הנבחר, הארץ היא ארץ שלנו, והוא בתור ערבי צריך לשמוע את זה ממך, הייתי בטוח... אבל לא הספקתי לחשוב, כי זה היה מרחק של 4 מטר, עד שהשברירית השנייה הזאת מגיעה אליי, חץ לי את היד ככה, אומר לי, כולם שומעים היו באלה, היו בשוק, אומרים, אני מסכים עם כל מילה שם. כל השמאלנים שם היו בשוק. כאילו, ערבי מסכים עם כל מילה שאמרת, והיו כולם היו באלה. אז מה מתברר? מתברר שבסוף האמת הפנימית היא כזאת שכולם בתת הכרה שלהם יודעים אותה. יודעים את ההיסטוריה. יודעים את ההיסטוריה. יודעים בסוף מי העם שהוא העם הכי עתיק בעולם. הוא נבחר, הוא היה פה, היה לו פה בית ראשון ושני, ומלכות ראשונה ושנייה. מי לא יודע? באדם נורמלי קצת שמבין עניין, מכיר את ההיסטוריה של העולם. מי לא יודע את זה? אם אתה אומר את זה, לא, ואמרתי, אנחנו לא, אין לנו שום רצון ושום כוונה להתנהג, להפך. אנשים שירצו לגור איתנו פה, אנחנו בשיאה, אנחנו עם מוסרי, אנחנו עם מאוד מוסרי, וזה בא ידי ביטוי בחיים שלנו, כל המצוות של התורה הן מאוד מוסריות, ועם ישראל הוא עם טוב, הוא אנשים טובים, לכן הוא מתנהג טוב גם לאנשים שהם לא יהודים, זה לא קשור בכלל, בשיא הטוב שאפשר, אבל לדעת מי, שמי המדינה, מי הוא פה הריבון, ומי גר פה וחי פה ומקבל הרבה זכויות והכל זה, אבל הוא לא מרים יד עלינו, אנחנו הבעלים, ואנחנו עושים את שליחותינו, והוא יכול, אם הוא רוצה לחיות איתנו. אגב, אומרים שבמשך השנים לא מדברים על זה כל כך, אבל זה ידוע שיש ערבים, בעיקר מעזה, שמחפשים את הדרך החוצה. יש מין זליגה כזאת של צעירים בעזה שמחפשים את הדרך לכל מיני מדינות אחרות, כי הם רואים שאין להם פה, אין להם פה איזה תכלית, אין להם פה... ואין שום סיבה שזה לא יקרה מבחינת המהלך האלוקי, זה יכול לקרות במאות אלפים. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה מאוד ברורים באחיזה שלנו בארץ, ובמוסריות מצד שני, אז יקרו שני דברים. דבר אחד זה שחלק מהערבים באמת פשוט ילכו, ויגידו לעצמם, וואלה, זהו, הם פה לעולם, זה באמת נכון שזה שלהם, זה באמת המקום שלהם, וזה לא שלנו, וחבל הזמן פה על כל מה שאנחנו מנסים פה להפריע. זה לא ילך, כי הם אולי גם בסוף ינסו בפרות להפריע, וילכו, ויהיו אחרים שיגידו, וואלה, טוב לחיות איתם. הם אנשים טובים, הם דואגים לנו הרבה יותר מכל ארצות ערב. אז בואו נשאר פה, ונפסיק להציג, ולהפך, ופשוט נחיה חיים טובים, כי איתם אפשר לחיות חיים טובים. אז אין ספק שזה המהלך, אם כן, אז צריך להבין ש... באמת מלחמת ששת הימים היא א', אירוע בקנה מידה היסטורי באמת מדהים, ולכן אני חוזר, השיחו בכל נפלאותיו, תדברו, תלמדו, תספרו וכולי, ותודו להשם. ומי שיכול להישאר פה ליום חמישי בערב וליום שישי בבוקר, לתפילה חגיגית, בישיבה עם האברכים שגרים פה והרמים, ומי שיהיה פה ולא לחוץ, לא לחוץ לנסוע, אז הוא מוזמן להיות פה, ואם לא, אז שיחפש באזור שלו בבית, שיחפש איזה מישהו שעומד תפילה חגיגית ואומר הלל בבוקר, שיחפש מניין, שאומרים בו הלל, בברכה, לא לחפף את היום הזה. זה אסור לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא יצא לנו טובה עצומה ומדהימה, חייבים להודות לו על הטובה הזאת שעשה לנו, אז מוזמנים מי שיכול להישאר. למי שלא להודות, והחלק השני זה באמת להתבונן לעומק על סיבת השארתם של הערבים שלא ברחו, מה הדבר הזה, איזה אתגרים זה מביא לפתחנו. אז אצל את ההזדמנות להגיד עוד משפט אחד שכבר התחיל פה איזה שיח ככה בקטנה, גם עכשיו נדבר כמה מילים עם החבר'ה הבוגרים, אנחנו אנחנו צריכים פחות או יותר עד מחר, שעת הצהריים, מקסימום, לתת תשובה למטבח, האם אנחנו פה בשבועות או לא. אני רק רוצה להגיד משפט אחד שאומר, שכאילו, הקשיים הם מובנים, זאת אומרת, זה יומיים חג, ואנחנו לא יודעים אם ההוראות, כרגע ההוראות הן כמו שהן, אז זה אומר שפחות יכולים לבוא מפה מבחוץ אנשים, בדרך כלל באים חיילים, באים בוגרים, באים אנשים מהעיר, זה כמובן כנראה לא יקרה, או יקרה בכמויות קטנות, כרגע אסור לאנשי צוות לאכול עם החבר'ה בישיבה, אז תצטרכו לאכול לבד, לבד ביחד, הכוונה לא בשתי קפסולות, את זה אנחנו נעשה כארוחה אחת, לא בשתי קפסולות, אבל עדיין, לפי מה שנראה כרגע, צריכים לאכול לבד. צד שני, כל הלילה פה יכול להיות חווייתי, בלימוד עוצמתי, בשיעורים, בתפילות, וכן בשבת, אז יש פה אתגר, האתגר הזה, אם יהיה פה התגייסות שביחד יחליטו פה כולם, כל אחד ככה זה, ותהיה, כמובן צריך שיהיה איזושהי חבורה, כן? אין טעם לעשות את זה בפחות מ-30 חבר'ה, אז ירגישו כזה מסכנים ולא זה. אבל אם תהיה מגמה שקבוצה גדולה שנשארת, אז זה יכול להיות משמעותי וגדול. אנחנו מכירים בקושי והכל, אנחנו לא מתעלמים מזה, אנחנו מבינים את זה. לכן כמובן נכבד וכל החלטה שבסוף תחליטו, זה בידיים שלכם, זה שלכם, זה החיים שלכם. והישיבה היא אתם, לא אנחנו. אני רק אומר שרק שבועות שהוא בישיבה, ודאי שיש לו איזשהו, יש לו איזה יתרון גדול ומשמעותי, נמצא בידיים שלכם, אז במשך הערב, היום, נצטרך להיות איזה שיח תוככם, ומחר אנחנו נבדוק את הרצון, את היענות, ונראה איך אנחנו מחליטים. אחים תהיו.